שאלה חמישית שצריך לשאול כמובן, מעבר לארבע השאלות ששאלתי, זה סיוע כלכלי שנותנת מדינת ארצות הברית למדינת ישראל, סיוע כלכלי, ביטחוני. האם זה מותר, אסור וכו'. העסק מתחיל מסתירה בין שתי סוגיות. הגמרא בסנהדרין כ"ו עמוד ב' אומרת, אוכלי דבר אחר פסולים לאלות. אנא מילא בפרסיה, אבל בצנעה לא. ודאי שאין הכוונה דבר אחר הוא לחזיר, למרות שכרגיל שכתוב בגמרא דבר אחר הכוונה לחזיר, פה ודאי שזו לא הכוונה, בגלל שאם זה חזיר אז אין שום הבדל בין פרסיה לצנעה, ולכן כל המפרשים כולם מבינים שאוכלי דבר אחר הכוונה צדקה של גויים, פסולים לעדות בפרסיה. שני הסברים עיקריים למה זה. הרמב״ם כותב בהלכות עדות, וכן הבזויים פסולים לעדות מדבריהם, והם אנשים שהולכים ואוכלים בשוק לפני כל העם וכולי וכולי, ומכל אלו האוכלים צדקה של גויים בפרסיה. אף על פי שאפשר שיזונו מהם בצנעה, מבזין עצמם לכך, ופסול מדבריהם. היו קודם כל אומר שהאיסור הוא איסור מדבריהם, וזה פסול לעדות בגלל שמבזין את עצמם. ללכת לבקש גוי צדקה זה ביזוי. ומכיוון שמבזים את עצמם, לכן זה אסור. לכן הם פסולים לעדות.
הרמב״ם לא כותב שהאיסור מדבריהם, הפסול לעדות מדבריהם.
כן. כן, כן. עכשיו, יש דיון, לא ניכנס לזה, אבל דיון בנושאי הכלים של הרמב״ם, האם הפשט הוא שזה אסור, ולכן הם פסולים לעדות מדבריהם, או שהפשט הוא שבכלל הרמב״ם לא אומר שזה אסור, רק הרמב״ם אומר זה ביזיון, ומכיוון שהם עושים דברים מבוזים, אז מי שעושה דברים מבוזים פסול לעדות מדבריהם. אבל רוב הפוסקים מבינים שיש גם איסור בדבר. עצם זה שאתה הולך לגוי ומבקש צדקה, אתה מבזה את עצמך, אסור לבזה את עצמך, יש איסור. זה הסבר אחד. הסבר שני, זה מצד חילול השם. אתה מחלל את השם בעובדה שאתה אומר לאותו גוי, עם ישראל לא רוצה לפרנס אותי. אני זקוק לחסדים שלך. זה הוצאת שם רע לעם ישראל. שאתה לא יכול לקבל את הצדקה מעם ישראל. ולכן אתה מחלל שם שמיים, ממילא מובן ההבדל בין פרסיה לצנעה. בחילול השם תמיד מצאנו את החלוקה בין פרסיה לצנעה. אז או שזה נובע מצד חילול השם, או שזה נובע מצד ביזיון. ולכן אם אתה עושה את זה בצנעה, אתה הולך לחדר שלו ואתה מבקש, זה לא נקרא גם שאתה מבזה את עצמך, וזה גם לא נקרא חילול השם. זה הגמרא בסנהדרין. הגמרא בבבא בתרא אומרת שהסיבה שזה אסור זה משום להרבות זכויות. וכשאתה מרבה זכויות אתה מגדיל את הגלות או מקצר את הגאולה, מרחיק את הגאולה, ולכן זה אסור. ולכן לפי הגמרא בבבא בתרא לא יהיה הבדל בין פרסיה לבין צנעה. אז אם הגמרא בבבא בתרא נכונה, אז גם צנעה אסור. אז למה הגמרא בסנהדרין אמרה שצנעו מותר? אז האם צנעה מותר או צנעה אסור? לפי הגמרא בסנהדרין צנעה מותר, לפי הגמרא בבבא בתרא צנעה אסור. אני מבקש להביא ארבע שיטות שמסבירות את הסתירה הזאת. לפי כל שיטה אני מבקש לדון על הנושא של ההתנדבות והנושא של לקט ישראל, של הבוגר שלנו, יוסף גיטלר. לאחר מכן אני אדון בנפרד על השאלה של הערבי בבית חולים והשאלה של הקרן ילידות. התז מחלק לסתירה הזאת, והתז אומר, תלוי אם הגוי נותן לכולם או שהוא נותן רק לעם ישראל. אם הגוי נותן לכולם, אז זה לא נקרא שמרבים זכויות, כי הוא לא רוצה דווקא לתת לעם ישראל. אז ממילא לכן יש רק את השאלה של ביזיון וחילול השם, לכן בצנאה יהיה מותר. אם הגוי נותן רק למדינת ישראל, אז יהיה מקום לאסור מצד הרביית זכויות. אבל אם הוא נותן לכולם, אז אין זה לא נקרא הרביית זכויות, ואז יש חלוקה בין צנאה לבין פרסת. וזה ההסבר של הטס. לכן, הרב ולדנברג שמתייחס למתנדבת הזאת, הוא אומר, צריך לבדוק מה בעצם המניע שלה. האם היא רוצה לעשות רחמים, במקרה נקלע לארץ, אבל היא בעצם הייתה עושה את ההתנדבות הזו גם בארץ גויה, ואז ממילא הנושא של הרביית זכויות לא קיים, או שבאמת חשוב לה דווקא כמו הנוצרים למען ישראל, שרוצים לעשות את זה דווקא במדינת ישראל, בגלל שזה חלק מהתפיסה האידיאולוגית שלה, ואז הנה חינם היא תהיה את הבעיה גם של הגמרא בבבא בתרא. זה דבר ראשון. דבר שני מחדש הרב ולדנברג, זה לא קשור לסתירה, אבל זה קשור להבנת הגמרא בסנהדרין, אומר חידוש גדול מאוד, וצריך לדעת עד איפה לוקחים את החידוש הזה, אבל זה חידוש גדול מאוד. אומר הציצר יזו, אומר כך, כוונת ההתנדבות לעזור לחולים באופן פיזי אין משום מבזי נפשי ולקח חילול השם. שלא יאמרו הגויים דאין ומה זו מפרנסים עניהם. דקו לאן מיידי שזה לא משום שאין התנדבות של כוח אדם מצידנו ולא משום הזנחת החולים, אלא משום שאצל השוכבים על ארץ דווי חשובה כל התנדבות נוספת. אומר הרב ולדנברג, בכל העולם נהוג שיש מתנדבים. וזה שהיא מתנדבת, אף אחד לא יגיד, עם ישראל לא יכול לדאוג לחולים. ברור שכל כוח נוסף, תוספת. וכולם יודעים שיש שירות לאומי בבתי חולים, וכולם יודעים שיש מתנדבים נוספים, ולכן כל הגמרא בסנהדרין לא קיימת. ממילא, אם היא רוצה לעשות את זה לא רק למען עם ישראל, אז הגמרא בבבא בתרא לא קיימת לפי התז, בגלל שהיא הייתה עושה את זה גם בחוץ לארץ מתנדבת. והגמרא בסנהדרין לא קיימת בגלל שאין ביזוי השם, כי כולם יודעים שיש התנדבות בכל הבתי חולים בעולם, וכולם יודעים שצריך כל כוח נוסף, ואף אחד לא יגיד, עם ישראל לא דואג לגויים, לחולים. ממילא הגמרא בסנהדרין לא קיימת, כי זה לא נקרא ביזוי השם. הגמרא בבבא בתרא לא קיימת בגלל שהוא לא עושה את זה רק למען, היא לא עושה את זה רק למען עם ישראל, ולכן הוא מתיר לקחת את המתנדבת הזאת, אם היא לא בתפיסה שהיא באה להתנדב דווקא בארץ ישראל ולא במקום אחר. ואז הוא פוסק להתיר לו, כי אין את הגמרא בסנהדרין, אין את הגמרא כאן. לגבי לקט ישראל לפי התז, התרומות נעשות בצנעה. אין פרסום של התורמים. לא תוכל למצוא באינטרנט איזה גוי תרם ללקט ישראל. האנשים באים בצנאה לאנשים, לבתים שלהם, למשרדים שלהם, ולכן הגמרא בסנהדרין אין בעיה בגלל שזה צנאה. הגמרא בבבא בתרא אין בעיה בגלל שמי שתורם, תורם לכל העולם. גם הקרנות שהם לוקחים הם מכל העולם, ולכן אין בעיה בשני הדברים האלה, ולכן גם לקט ישראל לפי התז זה יהיה מותר. בתנאי שלא יפרסמו את התורמים, וזה לא יהיה בפרסת, זה יהיה רק בצנעה. כן.
רב, אבל העניין שיש עניים כל כך...
יותר בכל, מה?
אבל העניין שיש כל כך עוני בארץ ישראל, זה לא חילול השם?
שמה?
שיש עוני כל כך גדול.
שיש עוני כל כך גדול? בכל העולם זה קיים.
אבל זה בושה לעם ישראל.
מה?
זה בושה לעם ישראל.
זה מה שאומר הרב ולדנברג, אם זו תופעה עולמית, זה לא בושה לעם ישראל. ומכיוון שמתנדבים בבתי חולים זה תופעה עולמית, זה לא חילול השם. גם עוני קיים בכל העולם. לכן זה שאתה הולך לגוי ואתה אומר לי יש עניים במדינת ישראל, אתה לא חידשת לו משהו. הוא לא חשב שאין. אם אתה בא, ולכן זה לא נקרא, ולכן אין בעיה עם הדבר הזה. ולכן זה יהיה מותר, חוץ מזה שמדובר על צנעה, לא בפרסיה, בצנעה אין בכלל בעיה של חילול השם. הם הולכים אליהם למשרדים, לוקחים בצנעה. אז ממילא אין בעיה. מה? לא, שלא יודעים מי. זה נקודה מספר אחד. הזרע האמת רוצה לחלק בין הגמרא בבבתא לגמרא בסנהדרין, חלוקה מאוד מתקבלת, האם היוזם הוא יהודי או היוזם הוא גוי. אם היוזם הוא גוי, אז באמת אינה חינמי מרבים זכויות. הנה, אני הצעתי את הזכויות עם בעובדה שהוא יזמתי. אם היוזם הוא יהודי, אין את בעיה של הגמרא בבבא בתרא. לכן לפי זרע האמת, יהיה חלוקה בין הסיפור של המתנדבת לסיפור של שולחן לשולחן או לקט ישראל. בלקט ישראל הם הולכים לגוי, ממילא היוזם הוא יהודי. ולכן הגמרא בבבא בתרא לא תהיה קיימת, זה נעשה רק בצנעה, לכן זה יהיה מותר. לעומת זאת במתנדבת, היא בעצמה באה לבית חולים והציעה את השירות שלה. ממילא היא היוזמת. ממילא מרבים זכויות, לכן לפי זה, זה יהיה אסור. לכן לפי הזה והאמת יהיה הבדל בין אחד לשני. הרב קוק בתשובה לגבי הסתירה בין הגמרא בבא בתרא לגמרא בסנהדרין, שיטה מספר 3, מחדק אם הצדקה היא ליחיד או הצדקה היא לרבים. אם הצדקה היא ליחיד אז אין זכויות, אם הצדקה היא לרבים יש זכויות. ממילא לפי זה גם נקט ישראל יהיה אסור וגם המתנדבת יהיה אסור, כי שניהם זה צדקה לרבים. רב חיים בן עטר רוצה לבוא ולהגיד שהגמרא בסנהדרין מדברת שיחיד נותן צדקה, והגמרא בבבא בתרא מדברת שהמלכות נותנת צדקה. מתי אסור לך לקחת? אסור לך לקחת דווקא ממלכות. בגלל שדווקא ממלכות אתה מרבה, אתה מעצים את המלכות הזו, למלכות יש זכויות. אבל אדם פרטי, זה לא הגמרא בבבא בתרא לא דיברה. לכן ממילא צדקה תהיה מותרת מאדם פרטי, צדקה תהיה אסורה מממלכה. לפי זה, גם המתנדבת וגם האנשים שתורמים ללקט ישראל, הם כולם אנשים פרטיים, וממילא לפי זה בצנעה מאדם פרטי יהיה מותר. כן. סליחה?
רק במלכות יש סיבת היתר של שלום מלכות.
עוד פעם לא הבנתי.
רק במלכות יש סיבה של היתר מצד שלום מלכות.
מחלקים לגויים.
זה הסיבה של יסוד. לא הבנתי.
שלום מלכות זה סיבה להיתר, מחלוקת שם רב עמי וזה. אבל הסיבה של היסוד זה עצם זה שהמלכות נתנה. זה מה שהוא רוצה לטעון. שלום מלכות אולי סיבה להתיר, אבל עצם האיסור זה בגלל שהמלכות נותנת. אז גורמים למלכות הזו להאריך ימים.
מה זה סיבת
ההיתר? לא, סיבת ההיתר זה הדיון האם יש שלום מלכות או לא. אבל סיבת האיסור זה עצם זה שהמלכות נותנת, לא שלום מלכות. זה מה שרב חיים בן עטר רוצה לטעון, ולא מעט. רוצים להגיד שהגמרא בבא בתרא מדברת רק על מלכות שנותנת. עכשיו יש דיון האם יהיה מותר משום שלום מלכות. אבל קודם כל גם האיסור נובע רק בגלל המלכות, לא רק ההיתר.
אבל שלום מלכות גם לא התארנו לחלק לעניי ישראל, אנחנו רק
לעניי גוי. בסדר. עכשיו, לפי זה, אז אם החינם מתרומה מארצות הברית תהיה בעיה, כי זה ודאי ממלכות. אז לפי החלוקה הזאת, דווקא לקבל סיוע מארצות הברית, תהיה בעיה. בא הרפון, היה רב במרכז, ואומר חילוקה מאוד מאוד מעניינת. אומר הרפון שכל הדבר הזה שאנחנו מרבים זכויות לממלכה, זה רק שהממלכה שולטת על היהודים, והיהודים אין להם את הממלכה שלהם. רק בגלות. אבל הרפון טוען, אם היום יש מדינת ישראל, וארצות הברית הופכת את מדינת ישראל להיות יציבה יותר, וחזקה יותר, ועוזרת לה ביטחונית וכלכלית, אתה רק מחזק את מדינת ישראל, אז אתה מביא את הגאולה, אתה לא מביא את הגלות. ולכן הוא רוצה לטעון שמהרגע שקמה מדינת ישראל, הגמרא בבבא בתרא כבר לא קיימת. בגלל שאתה מחזק את מדינת ישראל על ידי הכסף הזה וכולי, צריך לבדוק האם הוא מדבר רק על סיוע למדינה, או גם על, כמו על לקט ישראל, שזה גם כן מחזק את ישראל בזה שאין עוני. כן.
אני
יכול להגיד
את השאלה, סיוע אמריקאי, זה לא בגלל העיניים היפות שלנו, כי אמריקאים כאלה אידיאליסטים, זה ברית אינטרסים. כל הכסף שנותנים סיוע ביטחוני,
אני אגיע לזה עוד דקה, לזה רציתי להגיע עוד דקה אחת. עוד דקה אחת אני אגיע לזה. אז לכן הרב פרום רוצה לטעון שברגע שיש מדינת ישראל הדברים שונים. עוד שתי נקודות ובזה מסיים. הרמב״ם בהלכות עדות, הרמב״ם בהלכות עדות כותב הלכה מאוד מאוד מעניינת, ופה יש שינויי גרסאות, והשינויי גרסאות האלו יהיו נפקא מינה גדולה. כותב הרמב״ם, בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר המצוות כדי לקבל שכר, אין מונעים אותו לעשות אותה כהלכתה. נתן צדקה, מקבלים ממנו, ויראה לי שנותנים אותה לעניי ישראל. אבל, פה יש שתי גרסאות. אקום, עובד כוכבים, מי שעובד עבודה זרה, שנתן צדקה, שם יש בעיה, ונותנים אותה לעניי גויים. גרסה שנייה, גוי שנתן צדקה, מקבלים ממנו ונותנים אותה לעניי גויים. כלומר, הרמב״ם אומר, הגמרא בבבא בתרא שמרבים זכויות, לא מדברת עם מי שנותן את זה הוא בנוח. הבן נוח, אין את הגמרא בבבא בתרא. עכשיו, מה קורה לגוי רגיל? האם הגמרא בבבא בתרא דיברה עליו או לא? פה זה יהיה תלוי בשתי הגרסאות. אם אתה אומר שהרמב״ם אומר שהגמרא בבבא בתרא היא רק עובד עבודה זרה, יוצא שגוי שלא עובד עבודה זרה, יהיה מותר, לא יותר בעיה של ארבעה זכויות. אם אתה אומר שהגרסה ברמב״ם היא שרק בנוח מותר, אבל גוי אסור, אז גוי רגיל יהיה אסור. אבל הרב אלנברג כשמתחיל את התשובה, הוא אומר לאותו רופא, אתה לא כתבת לי אם היא עובדת עבודה זרה או לא. וזה יהיה נפקא מינה לרמב״ם הזה. זאת אומרת שהרב אלנברג מבין שהרמב״ם אומר שגם גוי מותר, רק אם הוא לא עובד עבודה זרה, גם מותר, לא רק בנוח. ולכן הוא אומר לשואל, או לרופא בשערי צדק, לא כתבת לי אם היא עובדת עבודה זרה או לא. אבל אחר כך הוא מחדש, אפילו אם עובדת עבודה זרה, מכיוון שאם היא הייתה עושה את זה לפי התז לכל העולם, ולא מתנדב דווקא בישראל, יש מקום להתאר. אז הרמב״ם הזה בעצם אומר שהגמרא בבבא בתרא לא מדברת על בנוח, לגבי, האם מדברת גם, וכן מדברת רק על גוי שעובד עבודה זרה, וכו'. שתי נקודות אחרונות. אז לפי ארבעת השיטות האלו, דיברנו מה קורה בלקט ישראל ובמתנדבת. שתי נקודות אחרונות, אהבת חסד כותב לגבי אדם גוי שאומר, אני אתן צדקה אם יחיה בני, בדיוק כמו הסיפור הזה של הערבי, אומר אהבת חסד וכיוון שהוא לא נותן את הצדקה לשם מצווה, אלא נותן את הצדקה כדי שיחיה בנו, אז ממנו יש לו אינטרס, ברגע שיש לו אינטרס אין זכויות. ולכן הגמרא בבבא בתרא ירדה, כי הגמרא בבבא בתרא מדברת רק כשהוא נותן את זה לשם מצווה, אבל לשם חסד, אבל כשהוא נותן את זה כדי שיחיה בנו, אין את הגמרא בבבא בתרא. ולפי זה אותם רבנים פסקו לאותו אברך, שאין את הגמרא בבבא בתרא, הוא מקבל את זה בצנעה, ומכיוון שהוא מקבל את זה בצנעה, הוא יכול לקבל את הכסף. לפי זה, אני חוזר למה ששלמה אמר, יש לנו יכולים לדון האם האינטרסים מארצות הברית הם נובעים מצד רחמנות וחסד, או שהם נובעים מצד אינטרסנטיות. אם הם נובעים מצד אינטרסנטיות, אז שוב לא יהיה את הנושא הזה של הגמרא לבבא בתרא, ואז נצטרך לחלק בין צנעה לפרסיה, אבל זה לא יספיק, כי עדיין, ודאי שהסיוע לארצות הברית הוא בפרסיה. לכן נצטרך להגיע להסברים הנוספים שהבאנו קודם. נקודה אחרונה, לגבי הקרן ידידות. פה יש מחלוקת בין מיעוט הרבנים של הציונות הדתית לבין רוב הרבנים. מיעוט הרבנים, ביניהם הרב רוזן זיכרונו לברכה, שעשה דברים מאוד מאוד גדולים בצומת, באמת זמן לדבר על הדברים הגדולים שהוא עשה, חיבר בין עולם הטכנולוגיה לעולם ההלכה, הוא רוצה, הוא יצא בפסק שאפשר, בקרן ידידות, אפשר לקחת את הכסף, אם זה לא לבתי כנסת ובתי מדרש, לא אכנס עכשיו, נדבר על זה פעם אחרת, מה המיוחדות של בכנסת ובמדרש, אבל אם זה בשביל קייטנה, או להקים בית עם, או אולם ספורט, או כל מיני דברים כאלה, הוא רצה לטעון שזה מותר, וזה מבוסס בעצם על שילוב של כמה דברים. א', יש רן, שאומר שנוצרים לא מוגדרים כעבודה זרה, כי הם לא מחויבים על השיתוף, בניגוד לשיטת הרמב״ם. ממילא, מה הוא עושה? הוא לוקח את הרמב״ם, שאומר שגוי שלא עובד עבודה זרה מותר, והוא לוקח את הרמב״ם שאומר שנוצרים לא עובדים עבודה זרה, למרות שהרמב״ם אומר שנוצרים כן עובדים עבודה זרה, אבל בזה הוא לוקח את הרמב״ם, והוא מחבר את הרמב״ם שהם לא עובדים עבודה זרה עם הרמב״ם שאומר שהגמרא בבבא בתרא לא דיברה על מי שלא עובד עבודה זרה, ולפי זה הוא רוצה להגיד שממילא נוצרים לא יהיו שונים מכל דבר אחר. דרך אגב, זה לא המצאה שלו, ערוך השולחן כותב את זה, שאפשר לקחת מנוצרים, כי נוצרים לא מוגדרים כעובדי עבודה זרה מכוח הרן, שהם לא מצווים על השיתוף. ממילא לא יהיה את הבעיה הזאת. ועכשיו יש רק, נשאר לנו הבעיה של הפרסיה והזה, ואז זה חוזר לכל מה שדיברנו קודם. זה נקודה מספר אחד. נקודה מספר לעומת זאת, יש הרבה מאוד רבנים, הרב טאו, הרב אבינר, הרב אבינר הציעו תרומה מאוד מאוד גדולה לישיבה שלו מהנוצרים למען ישראל, והוא לא קיבל. וזה מצד ההבנה שאסור לנו לתת לגיטימציה לשיטות שאנחנו חולקים עליהן בעליל. ודאי שאנחנו לא מסכימים עם כל התפיסה של אותו האיש, לא צריך לדבר על זה, זה פשוט וברור, לא הוא המשיח ולא זה יביא את הגאולה ולא שום דבר. הגאולה תבוא מהרביית תורה ומצוות, ולכן אנחנו מתנגדים לכל האידיאולוגיה הזאת, ועצם הקבלה, יש פה שתי שאלות, יש שאלה אם יצליחו להשפיע עלינו, ואותו הרב רוזן אומר, הם לא ישפיעו עלינו, אנחנו מספיק חזקים, גם אם ניקח מהם הם לא ישפיעו, אבל בא הרב לבנון והרב סטאו וכל הדברים האלה אומרים, זה לא קשור להשפעה, זה קשור לגיטימציה. אסור לתת לנו לגיטימציה לדבר הזה. בעצם זה שאתה לוקח, אתה מחזק אותם ואתה נותן לגיטימציה. ולכן בשאלה של הקרן ידידות, יש פה שאלת נוספת מצד הלגיטימציה של הדבר. ולכן הרבה מאוד רבנים מתנגדים לקחת מקרן ידידות, מצד הלגיטימציה שנותנים לתפיסה הזו, ואנחנו אסור לנו לתת לגיטימציה לדברים שלא נכונים. עד כאן.